ג'ויספן, המדע של חיים ארוכים וטובים, עם דוקטור צחי וידר.
היי, שלום שון.
היי צחי, כיף לדבר שוב.
איזה כיף שהצטרפת. אני רוצה להציג אותך, חבר דוקטור שון פורטל, שהוא איתנו בצוות שמתעסק בכל הנושא של longevity, בכל הנושא של ג'ויספן, ואנחנו בפרק שמתעסק אולי באחד מאבני הדרך, מהבסיסים, למרות שהוא אחד ממני רבים, שמדבר על תזונה. דוקטור שון פורטל, מומחה, פיזיולוג למאמץ, דיאטן ספורט קליני המון שנים, מעל 20 שנים, אני חושב שאתה כבר מתעסק, כן, ואוהב ומתעסק וולנס ולונג'ביטי גם הרבה מאוד שנים, אז כיף שאתה איתי.
כיף להיות.
כיף יהיה לדבר על הנושא המאוד מאוד חשוב והקריטי הזה של תזונה, איך אנחנו יכולים באמת, או מה אנחנו יודעים היום לעשות או לא לעשות, כדי שאנחנו נאפתם את הגוף שלנו, כדי שאנחנו נוכל לשלוט על התהליך הזה שנקרא longevity, של ההזדקנות, איך אנחנו יכולים אפילו להחזיר אותו לאחור, איך אנחנו משפרים את איכות החיים שלנו, את הענת החיים, את הג'וי ספן שלנו. אז כיף שבאת.
תודה וכיף להיות פה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על אנשים שמגיעים לגיל מופלג והם מתפקדים מדהים. זה, אלה בעצם, הם המודל. זאת אומרת, רגע, מה הם עושים? בוא נעשה אותו דבר.
לגמרי.
אחר כך נלך נחקור למה זה עובד.
כן, אז עוד פעם, יש לנו את החבר'ה של הבלו זונס, שאנחנו יודעים שהם מגיעים לגיל 100 בצורה כמעט שגרתית.
שכחו למות.
שכחו למות, או הם לא מתים. חשוב מאוד להדגיש שכנראה שהתשובה היא לא גנטית.
לא גנטית.
זאת אומרת, זה לא שיש איזשהו זן או צבר של אנשים שגנטית הם משובחים יותר ולכן הם מגיעים לגיל 100, הם עושים דברים, הם עושים כמה דברים, לא המון, אבל כמה דברים שהבסיס שלהם זה תזונה, גם פעילות גופנית, גם דברים אחרים, גם קשרים חברתיים וכולי, אבל התזונה שלהם היא מצוינת. מה הם עושים?
קודם כל, הוכחה למה שאתה אומר, זה בדיוק אנחנו רואים את זה באוקינאווה. האוקינאווה, אלה שככה יודעים שהם חיים עד גיל מופלג, חלק גדול מהם עברו להוואי. ואז הם קיבלו את התזונה של האמריקאים שם, ורואים שכבר מה שהגן עליהם באוקינאווה כבר לא מגן עליהם, והם מתים צעירים יותר, חולים יותר וכו'. אז מה הם עושים? מה הם עשו לפחות? זה שייך לכמה דברים. אנחנו יודעים שהם קודם כל אוכלים פחות פעמים ביום. הם אוכלים 2-3 ארוחות ביום. הם מקפידים על 8 שעות שינה. אין לנו את זה. אוקיי? נשנשת בין הארוחות גם נספרת כארוחה, אין להם את זה. יש ארוחות מלאות, בעיקר אוכל אמיתי, לא אוכל מתועס מעובד. ואתה יודע מה? בשונה מה שאנחנו חושבים, הרי יש כל ההייפ סביב החלבונים עכשיו, ובוא נבנה שרירים וכולי, שזה מצוין להיבט הזה, אם כן אתה אטלט, אז זה מאוד חשוב. אבל הרבה אנשים לוקחים חלבון בכמות מוגברת, מוגזמת אפילו. ואנחנו יודעים ששם, החבר'ה האלה, התזונה שלהם היא דווקא לא עשירה בחלבונים, זה 10% מהתפריט שלהם.
כן.
זה פחות מההמלצה הרגילה לכלל האוכלוסייה, ואנשים שעושים דיאטות וכולי, מגבירים את זה ל-25, ל-30, ואפילו יותר אחוז מכלל הקלוריות. אז אנחנו יודעים שהם אוכלים פחות פעמים, ישנים יותר וזזים הרבה יותר.
אבל גם הם אוכלים אוכל שהוא טוב יותר מהאוכל של האמריקאי.
הם אוכלים אוכל אמיתי, לא אוכל מעובד. נכון, כי התזונה המערבית היא תזונה, אתה יודע, מעובדת.
שקיות.
הכל עם שקיות, הכל עם תוויות. בקיצור, צריך לאכול מה שהסבתות אכלו פעם ומה שהם בישלו. האוכל האמיתי זה זה.
אז חוץ מלאכול פחות פעמים, אנחנו יודעים שתזונה ים תיכונית וצמחונית, זה הכי טוב.
מה שאנחנו יודעים היום, כן, תזונה שהיא חלק גדול ממקור צמחי. הפירמידה האחרונה שהתפרסמה לנושא של longevity, מבוססת על, יש בה כמה רכיבים מאוד מעניינים. יש בה את השעות אכילה, שעדיפות להיות על פני שעות היום יותר מאשר בשעות הערב. והאמריקאי או התזונה המערבית מלמד אותנו לאכול הרבה יותר קלוריות בסוף היום. וזה מה שעושים בבלוזון, הם אוכלים יותר בשעות היום, הרבה יותר בבוקר, בצהריים ומעט בערב, רואים את זה. הרמב״ם יודע מה הוא אמר. התזונה שמומלצת היום היא לכווץ את האוכל לשעות הפעילות, להיות פעיל פיזית עם הגוף בין הארוחות, לא רק באימון ואז לשבת כל היום, שזה גם כן משהו מודרני. אוקיי? בבלוזון הם עובדים פיזית עם הגוף לאורך היום, הם לא בחדרי כושר. הרבה תזונה ממקור צמחי, ואמרת ים תיכוני, אמרת נכון, זה הקטניות והאגוזים ושמן זית, אוכל אמיתי שאתה לא צריך לאבד אותו, אוקיי? והחלבונים הם בקצה היותר גבוה של הפירמידה, שבעיקר ממליצים על חלבונים מהים. חלבונים מהים, זה דגים, זה פירות ים וכו'. וחלק של הבשר, הביצים, החלב, מופיע למעלה אפשר בקצה. זו בעצם הפירמידה האחרונה שמדברת גם על שילוב של המזונות, המקור שלהם, השעות של האכילה, לא הכניסו את זה אף פעם, תלשו את זה, התזמון של האכילה לא היה חלק כמו שהוא היום, מבינים שזה לא רק מה אתה אוכל וכמה אתה אוכל, אלא מתי אתה אוכל. החלק הזה של המתי קיבל הבנה כמשהו מאוד מאוד חשוב.
אני חושב אבל אנחנו בנקודה שמאוד מאוד חשוב להסביר למי ששומע את הפודקאסט הזה, שהוצף הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד אינפורמציה מאוד מאוד מנוגדת, שדיברה רק על כמה קלוריות, ואמרה לא חשוב מה יש בקלוריות האלה, דיברה לא חשוב מתי אתה אוכל, או כמה פעמים אתה אוכל, רק בוא נספור, בוא כל שלוש, אתה עושה אימון, כל שלוש עוד תתקע איקס, עשתה כל מיני, לקחה דיאטות קטו ודיאטות אחרות וכו' וכו'. בוא ננסה לסדר את העניינים, פשוט בראשי פרקים, להגיד, אנחנו רוצים תזונה ים תיכונית או צמחונית, אנחנו רוצים לאכול פחות פעמים ביום, אנחנו רוצים את האוכל הזה שיהיה כמה שיותר מוקדם, או לא מפוזר לאורך כל היום, ובעיקר לא בשעות הערב, לעשות פעילות גופנית כמובן, ואנחנו רוצים לצום. או אנחנו רוצים לפתוח חלונות שבהם שאנחנו לא אוכלים.
אכילה מוקצבת בזמן.
נכון, אז בוא תגיד לי קצת לגבי צום שנהפך להיות משהו מאוד מאוד פופולרי, מאוד מדובר, וננסה להביא אותו לפרקטיות, למה כן.
אוקיי. צום זו אסטרטגיה. צום יכול להתאים, ואני תכף לדבר מה זה צום בכלל ולמה הוא טוב, זה נמצא בכל הדתות, גם על רקע תרבותי. יודעים שזה קשור לבריאות, זה לא רק לעניין של הנפש, אוקיי? אם תיקח את הקוראן והרמדאן, זו הדרך של האסלאם לגרום לאנשים להיות גם בריאים יותר, לפחות חודש בשנה, לשמור על הבריאות שלהם, לאכול פחות. פעם הסתכלנו על זה כמשהו שהוא קצת נראה ביזרי, אבל היום אנחנו מאמצים את זה ברפואה ככלי, כי אנחנו יודעים שאתה יוצר סטרס ממוקד וקצר מועד על הגוף, אז הגוף כאדפטציה, כהסתגלות, משפר את היכולות שלו. זה ממש דומה לפעילות גופנית. שאתה מרים משקולת וזה קשה לך.
ולחשיפה לקור.
חשיפה לקור. אלה סוגי סטרס. כל עוד זה קצר מועד וזה לא משהו כרוני שאתה מדלדל את היכולות.
וירידה במתח החמצן. כל הדברים האלה הם
סטרס אוגנים. גורמים סטרס אוגנים שמאלצים את הגוף לעשות אדפטציה ולהיות טוב יותר. אז הצום משפר לא רק שריפת שומן, זה החלק הראשוני, אשר רוב האנשים עושים את זה בגלל זה. אגב, צום זה הדיאטה הנפוצה ביותר בארצות הברית בשנים האחרונות, יותר מכל דבר. אבל מה טוב בצום זה שהוא הולך עם כל דיאטה. אתה יכול להיות קטוגני ולשלב צומות. אתה יכול להיות טבעוני ולשלב צומות. אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה ולשלב צומות. זאת אומרת, להגיד באיזה שעות אני לא אוכל. זה כבר צומות. זה צומות לסירוגין. אגב, במינוחים המקצועיים, יש צומות לסירוגין ויש צומות. שצומות לסירוגין זה בדרך כלל המקטעים שהם אכילה קטנה מ-24 שעות. זאת אומרת, אני יכול לאכול 8 שעות מתוך היממה או 6 שעות מתוך היממה, ואז לצום 16 או 18 שעות או 20 שעות. אפילו יש כל מיני. צומות הם כל מה שמעל 24, ואז אתה עושה אותם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, או whatever, לפי המטרות שלך, ויש מטרות שונות, וגם את זה אנשים צריכים לדעת, כי הצומות יכולים לשרת גם שיקום, גם חיסון, גם הרזיה, הרבה מאוד דברים, ירידה ברמת סוכר, הרבה מאוד דברים, וצריך לבחור את הכלי לפי מה שאתה רוצה.
לפי, עוד פעם, אבל זה אחד הכלים הפשוטים ביותר שלא עולים כלום, אבל אחד הקשים לבצע.
נכון.
זאת אומרת, לאנשים הסיפור הזה הוא לא סיפור טריוויאלי לגמרי.
לכן צריך לדעת איך להיכנס אליו, כמו ספורט. אתה יכול להגיד, רגע, ספורט, לרוץ מראטון זה סיפור, נכון? אבל אתה לא צריך לרוץ מראטון, אתה יכול להתחיל מדברים נורא קטנים, עד שהגוף מסתגל, ולדעת איך אתה מכניס את הדברים היותר משמעותיים. זה תלוי במטרה.
אבל גם פה, עוד פעם, אני חושב שהקטע של המינונים הוא מאוד קריטי. הזכרת מראטון, אנחנו חושבים, שנינו, אני מניח, חושבים שהוא קטסטרופה מבחינת...
נכון, בהרבה מקרים, נכון. לונג'ביטי, כן, השחיקה שם גדולה מאוד. זה כמו, אם אני עצום פרקי זמן מאוד ארוכים, ואני לא אתן לגוף משהו צריך בחלונות ההתאוששות שלו, אז אני ברור שאני אדלדל אותו. זה גם לא טוב. זה סטרס ארוך מדי ולא מבוקר.
זהו, אז אנחנו בעצם רוצים לטפל בתהליך הזה שנקרא אייג'ינג. אנחנו רוצים להאריך חיים, אנחנו רוצים להאריך את החיים הטובים, את הג'ויספן. מה הכלים העיקריים, או איזה אמצעים אתה בפרקטיקה שלך כקלינאי, חושב שהם המרכזיים והישימים? מאוד מאוד חשוב ישימים, כי יש את הדיאטה של, את הצום של החמישה ימים, אני מניח שזה מיעוט שבמיעוט.
כן.
שזה גם צום מקובל.
זה צום מטרות קליניות, כן. כן. מה שאנחנו יודעים שמקצר חיים, והוא קשור לתזונה, זה זמינות גבוהה מדי של סוכר. זה אנחנו יודעים, חד משמעית. עכשיו, אנחנו יודעים שהגבלה קלורית מאריכה חיים. אנחנו יודעים את זה. יש מחקרים בכל מיני רמות של אורגניזמים. אבל קשה ליישם את זה. ולכן האופציה שמדמה את העניין הזה בלי להוריד קלוריות, וראו את זה במחקרים, גם באנשים באוכלוסיות עם עודף משקל, שיפור בתפקוד שלהם, בלחץ הדם, ברמות הסוכר, מבלי להוריד קלוריות, אלא רק להכניס את כל הקלוריות לפרקי זמן מקובצים יותר, ולפתוח פרקים שבהם אתה רק שותה ולא מכניס קלוריות, גם זה גרם לרגישות טובה יותר לאינסולין, והוריד את רמות הסוכר בדם, הוריד את לחץ הדם, וזה כבר מוכיח לנו שהעניין הזה של הזמינות של האוכל, של השש פעמים ביום, של כל שלוש שעות לאכול משהו, אותה תיאוריה גלוקוסטטית שבאה מ-1950 על ידי כל מיני חברות ובעלי אינטרסים שרצו שנאכל כל שלוש שעות וגרמו לנו להתמכר, שזה דבר שאף פעם לא היה קיים בטבע. בטבע, אם היה לך מזל, אכלת פעמיים ביום, אוקיי? זה כזה, אנחנו כאורגניזם לא רגילים ולא בנויים על זה שנאכל בתדירות כזו גבוהה, כי אחרת לא היינו שורדים. ברוב הזמן לא היה אוכל בתדירות גבוהה. זה דבר שרכשנו אותו בשנים האחרונות, וזה הביא איתו תחלואה והשמנה. אז מה שאנחנו מבינים זה, אל תקפיצו את רמות הסוכר שלכם בדם יותר מדי פעמים ביום. זה כלי מאוד משמעותי להאטה של תהליכי הזדקנות.
שזה פחות סוכר ופחות פעמים.
נכון, פחות סוכר, פחות פעמים. אנחנו אוהבים מתוק, סוכר עושה לנו טוב, זה הבסיס, אבל התדירות הגבוהה גם ממכרת, וגם מביאה איתה לנזקים מאוד משמעותיים. אתה יודע, לפני שנים התעסקנו בקולסטרול, קולסטרול, שומן ושומן. לא, היום אנחנו יודעים שהסוכר חד משמעית עושה את הנזקים, הוא מחמצן את החלבונים שלנו ואת הרקמות השומניות שלנו מבפנים, ועושה לנו קורוזיה, חלודה בתוך הגוף. זה מה שעושה קמטים, זה מה שעושה, וגם מבפנים אותו דבר, תהליכים של שינוי מבני.
קמטים זה מאוד מסוכן.
מאוד מסוכן, נכון. אז אנחנו מבינים שאנחנו מתקמטים גם מבפנים. בגלל הקפצה של רמות סוכר יותר מדי פעמים ביום. אנחנו מבינים את העניין. אז קודם כל, לנטר את רמות הסוכר. אוהבים מתוק, תקפיצו פחות פעמים. עדיף לאכול פעמיים בשבוע, כמות יותר גדולה מאשר כל יום קצת כמה פעמים. למשל, אוקיי? אבל זו נקודה אחת, הסוכר. סוכר ותדירות האכילה. הדבר השני שכדאי לשים אליו לב, ויש כבר הרבה חוקרים שהם מושכים לכיוון הזה, זה לא יותר מדי חלבון. אז אתה בטח שואל, רגע, אז מה נשאר? הורדת לי סוכר, הורדת לי חלבון? לא, לא, לא. אבל הרבה חלבון מהחי מכיל בתוכו. חלבון מהחי מכיל בתוכו חומצה אמינית, או כמה חומצות שנקראות BCAA, או ספציפית הלאוצין. ולספורטאים זה מצוין, זה יופי, כי זה מעודד בנייה של שרירים, וזה טוב. אז עד גיל 30 ואולי קצת יותר, זה בסדר. אבל לאחר מכן, אנחנו צריכים לשים לב שגם אנחנו לא מנשנשים את זה כל היום. למה? כי כשאתה מאיץ תהליכים של בנייה, אתה גם יכול לעודד תהליכים סרטניים שהסבירות שהם יעלו, ומערכת החיסון תפספס אותם, עם השנים היא הולכת וגדלה. יש יותר מופעים של תהליכים כאלה, חומצות אמיניות שמעודדות גדילה, מעודדות גם את השריר לגדול, אבל גם תהליכים מהסוג שאנחנו לא רוצים. וראו קורלציות כאלה של צריכת חלבון מהחי בכמות גבוהה, יכולה לגרום להגברה של תהליכים מהסוג הזה, שזה בדיוק הפוך ממה שאנחנו מדברים ברמה של
הלונג'ביטי. יאללה, נשארתי עם השומן.
נשארת עם שומן, וגם השאלה איזה שומן. אז לכן אנחנו אומרים, רגע, אל תהיו טבעונים, לא חייב להיות טבעוני.
כאילו בקבוק שמן זית.
בוא נרביץ.
סבבה.
כזה, הסתדרת.
זהו?
לא הייתי אומר בקבוק. לא נשאר כלום.
אנחנו מדברים על ג'ויספן.
נכון. אז מה שאנחנו אומרים, זה לדעת לא לאכול רק מהחי. כי יש כאלה, יש את הקרניבורים היום, ויש כל מיני כאלה כיוונים, שאם אתה רוצה לונג'ביטי, תאכל גם מהצומח והרבה, אז תשלב גם את הקטניות, ותשלב גם דברים כאלה שהם חלבונים, אבל מהצומח, שהם פחות עשירים בלאוצין. או, לחילופין, תעשה יום בשבוע שהוא ללא חיות. או, יש הרבה דרכים. או, אל תאכל הרבה פעמים, כי גם כשאתה אוכל את החלבון שלך, אבל אתה לא אוכל אותו בשש ארוחות, אז אתה שוב עושה מה שדיברנו מקודם, אתה לא מעצבן את הגוף יותר מדי, אתה לא מפעיל את האנזים מפתח הזה שנקרא M-TOR, שהוא בונה את השריר, אבל הוא גם כן מסוכן לתהליכים אחרים. ויותר מזה, כשאתה לא מפציץ בחומרי בנייה כל הזמן, חלבונים מהחי למשל, סוכרים שמעלים אינסולין, אתה מאפשר לגוף לעשות תהליך שהוא סופר קריטי לתוך התהליך הזה שנקרא longevity, וזה כל מה שקשור לאוטופגיה, ניקוי תאי. זה מתאפשר לגוף רק כשאתה לא מכניס יותר מדי חומרי בנייה, כשאתה צם בין הארוחות, כשאתה לא מנשנש באמצע, הלילה זה משך זמן מעולה למי שלא קם בלילה לפרק את המקרר.
הגוף משתמש, בכל הדברים שעושים לו צהוד.
אין לו סיגנלים של בנייה, ורק כשאין לו סיגנלים של בנייה, שזה נוכחות חלבונים וסוכרים, הוא יכול להפעיל את תהליכי הניקוי. ברגע שהוא מזהה אוכל, הוא עוצר את תהליכי הניקוי.
יש.
מה שאומר שחומרי פסולת ישנים מצטברים בתוך התאים שלנו, מה שאומר שאנחנו מזדקנים הרבה יותר, זה כמו שחזרת מקניות, הבאת קניות חדשות, שמת את זה בסופר, במקרר, על הקניות הישנות, פעם יש תהליכים של ריקבון בתוך המקרר עם הזמן. תהליכי הניקוי קורים בלילה, קורים כשאנחנו לא אוכלים פרקי זמן ארוכים יותר, זה פשוט רואים את זה, אחרי 20 שעות זה מגיע לרמות יותר גבוהות, ויותר ויותר, אז לא נעשה צומות של 20 שעות כל הזמן, אבל בוא לא לנשנש כל 3 שעות, תן לגוף לעשות מה שהוא אמור לעשות.
מבחינת, דיברת על דברים מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד קלים לחלק מהאנשים ומאוד מאוד קשים לחלק אחר. העובדה היא שרוב האנשים לא מצליחים. אני חושב אתה יודע סטטיסטיקה יותר טוב לגבי הצלחות או כישלונות של אנשים להיכנס לסיפור הזה. בוא נזכיר כמה דברים שיכולים לשנות את המנגנונים האלה בלי שאתה, או אם אתה מקפיד פחות, או לאנשים שחלק מהמשימות רסוורטרול, פעילות גופנית, דברים אחרים שיכולים בעצם לשנות את המשוואה לטובה, גם אם אתה מפספס או לא עושה את הדברים הכי טובים או הכי נכונים.
תראה, אנחנו יודעים שכוח רצון זה דבר שעוזר לנו בכל מה שנעשה, לא משנה אם זה בקריירה, אם זה איפה שיש קשיים אתה עובר אותם אם יש לך כוח רצון, אבל כוח רצון לרוב האנשים נגמר מתישהו. כשאנחנו מדברים על יצירת שינוי, אתה צריך מוטיבציה פנימית לרצות להגיע לדבר הזה, כי זה כרוך בהקרבות. אתה יודע, לא משנה אם זה לעשות תואר באוניברסיטה או כל דבר, אתה צריך להקריב משהו, אתה מקבל את זה בסוף.
אבל אנחנו רצים למרחקים קצרים בדרך כלל, רובנו.
נכון, זאת הבעיה. לכן אתה קודם כל צריך לדעת שאתה מזין את עצמך בדבר ההוא שחשוב לך כל הזמן. אתה יודע, אנשים משמינים בחורף, כי בחורף הם לא מסתכלים במראה, אנחנו עטופים, אז הם לא רואים, אין להם את הפידבק.
אבל המשימה של לונג'ביטי היא עוד יותר קשה.
נכון,
כי אתה לא,
כי מי חושב, אתה יודע, זה כמו אנשים חוסכים לפנסיה. תשכנע בחור בן 20 לחסוך לפנסיה, זה נשמע לו ביזרי לחלוטין, אבל אתה יודע מה? הרבה אנשים בסוף כן עושים את זה מגיל צעיר. למה? כי זאת נורמה חברתית.
נכון, אבל
ככל שזה יותר שטיפת מוח, אתה מתחיל להבין שזה חשוב.
לחסוך לפנסיה זה הרבה פחות מטריד מלא לאכול עכשיו את הבורק הזה.
נכון, אבל אתה יודע, כך בן אדם צעיר, הוא מעדיף לחסוך, לקחת את הכסף הזה ולבזבז אותו כאן ועכשיו, ולא לשים אותו באיזושהי קופה שהוא ירוויח מנה מתישהו בגיל 60, 70,
אני מבין את זה, אבל המשימה שלנו יותר קשה.
נכון.
ומה אנחנו יכולים, יש לך כלים, טיפים בקצרה, להגיד, אוקיי, אני מתחבר לדיאטה שמבוססת על צמחים, ואני מתחבר על פחות פעמים ביום, ואני,
זה כמעט מספיק.
אבל תן לי עוד.
אז קודם כל, אתה חייב ליהנות ולא לסבול. רוב האנשים. אם אתה סגפן ב-DNA, אז סבבה, אז בוא נעשה לך חיים קשים, תלך על גחלים, זה אולי גם כן יעזור.
טוב, זה לא הרבה.
לא הרבה. אם אתה רוצה להתמיד, קבל את הפרס. ולא בפנסיה, קבל אותו לפני זה.
מה הפרס?
אתה צריך להרגיש טוב. הרבה אנשים ניזונים מההרגשה הטובה. אתה יודע, הרבה אנשים עושים ספורט בבוקר, כי זה עושה להם יום אנרגטי לכל היום. תחושת הישג, ערנות טובה יותר. זה מתגמל אותם.
כן.
הם היו רוצים לישון עוד שעה, אבל הם קמים, מביאים את עצמם. אני רואה את עצמי, אני משכנע את עצמי כל פעם מחדש. זה לא בא לי אלן, לקום בבוקר ולעשות אימון. זה דיבור. אתה עושה את זה כמו בדת. אוקיי, אנשים צמים בדת. תשאל אנשים, רגע, זה קשה לך?
בדת זה קל, כי יש איום שיקרה לך משהו.
לא, כי יש לך אמונה, יפה. כי ברגע שאתה בונה את זה לאמונה, שככה צריך וככה נכון, כי אתה שטוף או שוטף את עצמך במידע, שזה נכון לי ללונג'ביטי, ולונג'ביטי מעניין אותי, ואני רוצה לתפקד בגיל 50, 60 ו-70, טוב יותר, או לפחות כמו עכשיו, אז אתה יודע שאני עושה את זה בשביל משהו שהוא ארוך טווח. זה לא פשוט, כי אנחנו כאן ועכשיו, אנחנו סיפוקיים, אנחנו אנשים שרוצים כאן את התגמול, ולכן אנשים לא עומדים בפני ההוגה או בפני הפיתוי, והם יודעים שהם יסבלו בעוד 10 דקות אחרי זה, אבל הם עדיין, אתה יודע, לא עומדים. היצר חזק מאיתנו. אז זה כבר עניין של איך אתה מוכר את זה לעצמך. אנחנו צריכים לדעת שכשמדובר באורחות חיים, או בהטמעה של הרגלים, אסור שזה יהיה קורבני מדי. כל מי שעכשיו, אתה יודע, אני לא אוכל סוכר, אני לא אוכל, זה בסדר, בוא נראה אותו עוד שנה. אם אתה...
בוויסקי יש סוכר?
יש אלכוהול, הוא מזוקק, זה של... עושה משהו אחר.
אוקיי.
זו שיחה מעניינת, אוקיי? אם אתה לא יודע לשלב את זה נכון, זאת בעיה. אתה צריך לדעת לשלב את זה, אני לא אוהב את המשפט הזה הכל במידה, כי זה משהו שכזה נשמע, אתה יודע, לא מדעי, אבל זה נכון.
תראה, אתה במקצוע... אני לא רוצה ללכלך, אני מאוד מעריך את המקצוע שלך, אבל עם אחד מהמקצועות עם אחוזי הכישלונות הכי גבוהים.
זה נכון. אנחנו מתעסקים בטבע האנושי.
זאת המציאות.
לך זה קל, אתה יכול להזריק למישהו משהו.
כן, אני עושה למישהו משהו. זהו, נגמר.
כן.
וזה אתגר מאוד מאוד גדול, איך עושים את זה.
אז קודם כל יש גם מחקרים שמראים, כי גם שינויים, אם מישהו עושה 10 פעמים דיאטה, אז ב10 פעמים, ב10 שנים האלה, היו לו פרקי זמן שהוא הגן על עצמו, גם לזה יש אפקט מצטבר. זאת אומרת, אני בעד שאנשים יעשו וירפו, מאשר לא יעשו בכלל, כי זה אפקט מגן. אגב, גם באבולוציה, זה נורא טבעי לעלות במשקל בחורף ולרדת. אנשים נורא היסטריים שהם עולים במשקל מדי פעם. זה בסדר, ואני אפילו מלמד אנשים לעשות את זה ביזום, ויש מחקרים שמראים ומדברים על הדיאט ברייק, לעשות הפסקה, ואתה יודע מה? בטווח הארוך אנשים כאלה יורדים יותר. אם הם יודעים שזה בסדר, לעשות שבועיים און, שבועיים אוף, שבועיים און, שבועיים אוף, וזה בסדר ומתמידים, ואתה אומר להם, זה בסדר, אתה לא כישלון, אז הוא וואלה, מקבל מזה רוח גבית, והוא יכול לעשות. אבל לשאלה שלך, שהיא ממש במקומה, זה אם אתה רוצה לעשות את זה לאורך זמן, תדע, לא אכלת 8 שעות, או 10 שעות, או 20 שעות, לא משנה מה. תדע שאחרי זה אתה אוכל גם דברים שאתה אוהב. אל תוותר אליהם, אתה אוהב את הכוסית, אלכוהול שלך, תשתה אותה, סבבה, תדע ממתי זה נזק. תדע שביום שאתה שותה יותר ואוכל יותר, אל תשב כל כך הרבה שעות. תדע להיות אקטיבי יותר באותו יום כדי לשרוף את זה, כדי לא להגביר אגירת שומן. תדע לחבר את הדברים נכון, אתה תהנה ותוכל להתמיד. פשוט צריך לבנות לאנשים את התורה, לבנות להם את העקרונות הנכונים, בלי להקריב על משהו שאולי אם הם יגיעו לגיל 80, אז הם יראו אותו, כי אולי הם ידרסו לפני זה חלילה.
אז פה באמת אנחנו, חוץ מהקווים הכלליים האלה, הפרסונליזציה היא מאוד מאוד חשובה.
מאוד, מאוד.
אני חושב שפרסונליזציה ולרוב האנשים גם ליווי, כי הם הולכים לאיבוד.
נגעת, נכון, אנשים גם משתנים, הצרכים שלהם משתנים, הרצונות משתנים, והם נשתפים ביותר מדי מידע כל הזמן, וצריך תמיד שיסדרו אותם, ואתה יודע, אנשים יודעים מה אסור לאכול, אבל הם עדיין עושים את זה, אבל כשהמחקרים מראים שאנשים נמצאים בתוך מסגרת, או משהו שמוביל אותם יותר, הם מחויבים יותר. הם הולכים, יש להם מאמן אישי, אז הם לא יבריזו מהאימון, נכון? אנחנו מכירים את זה. גם בתזונה זה אותו דבר. כשאנשים נמצאים במסגרת, זה אחד מעמודי התווך המשמעותיים ביותר לתוצאות ארוכות טווח. אם אתה במסגרת או אם אתה לא. סיימת תהליך של ירידה במשקל ואתה עם עצמך, אני אשמור, אני יודע מה לעשות. בום. אתה רואה את רוב האנשים מתחילים לג'עג'ע ועולים בחזרה.
כן, כן, לגמרי. סבבה. דברים אחרים, מבחינת...
פעילות גופנית למשל?
פעילות גופנית זה רעיון טוב, ותוספים זה רעיון טוב.
נכון. פעילות גופנית, אנחנו יודעים שזה נחלק לשני סוגים, יש את האירובי, יש את הכוח, אוקיי? שניהם מאוד חשובים, מאוד חשובים.
לא רק זה, ורק זה.
נכון, אנשים עושים את האירובי, רצים על זה לאורך זמן תרתי משמע, ואז זונחים את הכוח, עכשיו מסת השריר.
אני הולך לקבל מכות מכל ה... אנשי פילאטיס.
אבל פילאטיס זה סוג של כוח, זה חיזוקים גם, כן, יש שם אימוני התנגדות, אימוני התנגדות זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא משנה אם זה עם כוח, עם משקולות, עם גומיות, עם TRX או עם פילאטיס, משקל גוף. אנשים אומרים, משקל גוף זה קל, ואם אתה שוקל 100, זה קל? לא. אז זה קשור להתנגדות שהשריר חווה. זה סוג של סטרס, אותו דבר, זה סוג של סטרס שהגוף חווה, וכתוצאה מזה הוא מפתח מערכות.
זאת אומרת, המשפט המסכם זה, תתחילו לחבק ולאהוב סטרס.
כן, אל תפחדו מסטרס.
אל תפחדו.
סטרס גם מנטלי, אגב. מה שמפחיד אותך, או לא רק משהו שהוא פיזיולוגי, פיזי.
אנחנו חיות שיודעות להתמודד עם זה, כן. ונבנות מזה.
נכון, וכל עוד הפרשנות שלך לסטרס היא לא טובה, נגיד סתם, אני רעב, אוף, שאני רעב, אני לא מתפקד, שאני רעב, זה לא, אני עצבני. אתה נותן לגיטימציה להרגיש לא טוב, זה רע, כי רואים שהתגובות אחרי זה הפיצוי יהיה הרבה יותר גדול. אבל כשאתה אומר, אני רעב עכשיו, מקרקרת לבטן מדהים, אוקיי? אני יודע שאני שורף שומן, אני יודע שזה טוב. זה מפקס אותך, זה מאפשר לך להיות ערני ולא עייף, למשל, כי זה, באבולוציה, כשאתה בסטרס, אתה הולך לצוד. זה מה שמאפשר לבעלי החיים לשרוד. בלי תגובת הסטרס, לא מתעוררת תגובת אדפטציה של הגוף. אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו פוחדים מסטרס. קצת קר לי, מגדיל את החימום. אוקיי? למה? שיהיה לך קר גבולי קצת, מדי פעם, לא כל הזמן. זה בסדר, יש תיאוריה שמדברת, התיאוריה המטבולית מראה שאנשים שברגע שככה, במאה השנים האחרונות, שיש לנו יכולת לבסט את הטמפרטורה סבנו כל הזמן, גם זה אחד מהדברים שמעלים השמנה וסוכרת, כי אתה, את המאה, 150 קלוריות ביום שהיית שורף על ויסות טמפרטורת הגוף, בגלל שהקר לך בלילות, לא אתה כבר לא, נשארת אותם בגוף, אז זה עוד משהו שעשה לנו ככה להשמין בשנים האלה. אז סטרס, אם תראו שזה משהו טוב, אתה יודע, התוספי תזונה שלוקחים היום, הם הרבה פעמים כאלה, הם מולקולות שיוצרות סטרס לגוף. זה מולקולות צמחיות, תיקח קורקומין, תיקח כל מיני דברים מהסוג הזה, שבצמח הם נועדו גם הם לייצר סטרס, אוקיי? ובתגובה לסטרס אנחנו משפרים את היכולות שלנו. הגוף מזהה את המולקולה הזו ואז הוא מעורר את הגנים האנטי-דלקתיים שלו שהם מעריכי חיים לפעול טוב יותר ואתה לא מרדים אותם, אתה מעורר אותם. ולכן הגוף נהיה משהו יכול להיות.
יאללה, תיחס לסטרס.
חבק את הסטרס אמרת, יאללה.
בכיף.
כזה.
מצוין.
עכשיו, פעילות גופנית, בדקו את הכמויות. ראו שעד 100 דקות ביום של פעילות מצטברת, הלכתי, חזרתי.
ביום. עליתי,
ביום, כן. אתה מקבל יותר ויותר longevity. יש סטורציה מעל 100 דקות ביום. אני לא מדבר על מאמץ קשה. מאמץ כזה קליל, נחמד,
מהליכה.
הלכתי, זזתי, עשיתי, הרמתי דברים בקניות. אנשים שהם מעל 100 דקות ביום, כבר לא מקבל אפקט נוסף ל-longevity, אבל עד אז אתה יכול. עכשיו, זה יכול להיות חלק באימון שלי, וחלק בהליכה שלי, ובצעדים שאני עושה, ולא משנה מה, במצטבר, זה יפה. כי אנשים אומרים, רגע, ככל שאני אעשה יותר פעילות יותר טוב, לא. אז הנה, התשובה היא שם. עד 100 דקות ביום, מעריך חיים. בצעדים תרצה לספור, לבדוק את זה, זה בערך משהו כמו עד 12 אלף צעדים ליום. תעשה 14 או 15 או 16, כבר, כן, בדיוק, פחות. בדקו האם אימון כוח או אימון אירובי, מבין שניהם, מה יותר? אז יש הורמון שנקרא FGF21. גילו אותו לפני כמה שנים, הוא קשור ללונג'ביטי, הוא קשור להרזיה וכו'. ראו ששני האימונים מעלים אותו, אבל אימון כוח מעלה אותו ב-45%, אימון אירובי רק ב-20%. אימון כוח הוא מאוד מאוד חשוב גם להורמון הזה, וגם למה שאנחנו יודעים שקורה בגוף, מה קורה בגוף עם השנים. אנחנו מגיל 40 מאבדים מסת שריר באחוזים ניכרים מדי שנה.
אנחנו מאבדים גם טסטוסטרון.
שזה עוד גורם למה נאבד מסת שריר. אוקיי? אז אנחנו יודעים שאימון כוח יכול להילחם בתופעה הזו שנקראת סרקופניה, עיבוד בשר, דלדול שרירים שהולכת ותופסת תאוצה ומשנה אותנו מבפנים עם השנים. אז אימון כוח הוא סופר חשוב, ואימון אירובי הוא חשוב, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו יוצרים מערכת שכוללת את שני הדברים האלה ביחד. אבל בעיקר תזוזו, כי בבלו זון אנשים לא עושים ספורט, הם לא חיים בחדרי כושר כל היום, אבל הם פשוט זזים ועובדים פיזית.
עולים על הגבעה עם הטוריה ו...
יאללה, נותנים בראש. כזה. ואתה חי את זה כבר בשנים האחרונות. אני רואה שאתה עושה הרבה מאוד דברים.
אני חושב...
מה תפס אותך, אחי? מה אתה מתמיד?
הדבר הכי חשוב זה שעברתי שיפט מחשבתי, אני חושב. אני בגדול...
מחבק את הסטרס, אה?
עשיתי פעילות גופנית בתקופות יותר ופחות וכו', אבל לא התעסקתי, לא בנראות שלי כל כך, ולא בזה, ולא התעניינתי באייג'ינג שאני מזדקן וכו'. ובשנים האחרונות יש איזה סוויץ', כנראה עם איזה איום של בוא נחבק את הסטרס, זה יותר טוב מאשר נחבק את המחלות, לא בא לי לחבק את המחלת לב או את האלצהיימר או דברים אחרים. וכן, והתחלתי גם בהיבט של התזונה, גם אני אוכל תזונה בעיקרה ים תיכונית, אני מעט מאוד אוכל בשר אדום, דגים, עופות, יותר אגוזים, כל מה ששמן זית כמובן וכו'. צום, אני משתדל 24 שעות.
פעם בכמה זמן?
אני משתדל פעם בשבוע, יש שבועות שאני מפספס, הלייף איבנטס לפעמים לוקחים אותי מזה, אבל גם, כמו שאמרת, אני מחבק את זה, אני לא, וואו, לא עשיתי השבוע, אז המצב. אני לוקח מטפורמין, אני עושה פעילות גופנית, גם
מטפורמין, אבל כדי?
מטפורמין כדי להאריך חיים, כדי ל...
לא כדי להוריד סוכר.
לא, אני לא
שזה מה שזה עושה.
נכון, אני לא סקרתי, אנשים, אני חושב שרוב
אנשים... זאת תרופה מקובלת לסוכרת.
כן, אני לא סקרתי, והמטפורמין לא מוריד לי את הסוכר, אבל אני חושב שיש מספיק מידע, ומספיק מדע שיגיד שזה מספיק בטוח ונכון.
אבל צריך להתייעץ עם הרופא כדי...
ברור, אני מתייעץ עם עצמי, ואני נותן לעצמי את המרשם.
הרופא שלך רושם לך את זה?
כן.
אימוני כוח?
אימוני כוח, כמובן.
אירובי?
אירובי, כמובן.
שעות שינה?
שעות שינה, אני מקפיד מאוד, בעיקר עם הגרמין, מאז שיש לי את הכלי הזה, שמנטר לא רק את שעות השינה, גם כמה שנת חלום וכמה שינה עמוקה, אני ממש מתכוונן, למתי אני אוכל את הארוחה האחרונה שלי, ומתי אני שותה את הדרינק בערב שלי, ושעות שינה סדירות, והיגיינת שינה, וכל מה שאנחנו מתעסקים עם זה. לוקח תוספים, מקלחת, מסיים אותה ב-30 שניות של מים קרים.
מה גילטי פלז'ר?
אז עוד פעם, אני אוהב לשתות קצת, אבל בכמויות לא גדולות. מוזיקה אני מאוד אוהב, שלדעתי זה בשבילי זה כלי מטורף שמשפר לי את הג'וי ספן. אני ביום שאני שומע מוזיקה אני מרגיש אחרת לגמרי. כמו שאמרת,
זה קל
להתחיל את האימון של הבוקר, 30 שניות מים קרים ומוזיקה, אני מסודר. וזה עובד, אני עושה עוד הרבה דברים.
מדהים.
כמו עוד טיפולים נוספים, אני משתדל לאיזון הורמונלי, וכל מה שאנחנו יודעים. זה עולם שלם שאימצתי, שזה לא כל כך קשה.
זהו, אתה מרגיש שזה הקרבה?
לא.
בחוויה שלך?
לא, ממש לא.
בגלל זה אתה תתמיד בזה?
ממש לא. אני מרגיש שזה לא הקרבה, ואם פספסתי אני מוותר לעצמי, זה לא ממש שאני... אומר, עכשיו כל אלה שאכלו משהו ועכשיו הם...
אם כבר אז כבר הרסתי הכל,
כבר,
בוא כזה.
כן, בוא נתחרה עכשיו על עוד משהו. אני מרגיש שזה שינה לי לחלוטין. אני מרגיש שהייתי במסלול שפשוט השתנה בעקבות מה שאני עושה. המסלול הזה שבעצם יש לי שליטה על התהליך חסר שליטה הזה, לכאורה, של ההזדקנות של האייג'ינג. אני מרגיש שאני מחזיק אותו, שיש לי שליטה עליו. זאת הרגשה פנטסטית. התפקוד שלי, היכולות שלי, גם המוחיות וגם התפקוד הפיזי שלי, השתנה לחלוטין.
אתה הולך לקבל אזרח כבוד באוקינאווה.
זה כיף גדול. זה...
מדהים.
אני מרגיש את התועלות, הן כל כך ברורות שזה קל. אני מקווה שרבים גם ירגישו את זה.
בסופו של דבר, כשאנחנו מתוגמלים על מה שאנחנו עושים, כי הנה, אתה לא קיבלת את הסטמפה שאתה מגיע לגיל 100, אבל אתה מרגיש את זה בהרגשה ובתפקוד, זה מתגמל.
תראה,
גם אם אתה אוהב לשתות יותר, אתה אומר, אוקיי, פה אני עוצר כי אני מרגיש טוב.
אבל יש לי גם את הסטמפה בבדיקות, שאני חוזר אחורה בגיל, שזה הדבר, שזה הדבר הגדול.
שזה דבר.
זאת אומרת, אני עושה את הבדיקות, ואנחנו יודעים על לבדוק גיל ביולוגי. ואני רואה שאני הולך אחורה. פנטסטי. זאת אומרת,
אז זה פידבק.
כן. תגמול מטורף.
אנשים עושים דיאטה, רואים ירידה במשקל, ממשיכים להתאמץ. כל עוד הם רואים. זה אותו דבר. אנשים רואים את הפידבק. אנחנו ניזונים מפידבק. לכן העניין הזה וכל התהליך, צריך כל הזמן לשים נקודות של משקפות את ההצלחה.
לגמרי.
מדהים.
לגמרי.
אוקיי.
תודה, יהיה כיף.
גם לי, הרגיל, עונג.